השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון. שלום, אני בוריס.
ואני ירון.
ירון, ביקשת שנדבר השבוע על מצרים ורצועת עזה. מה מיוחד, נכון. מה קרה השבוע?
השבוע הגיעה משלחת של פלסטינים למצרים, משלחת פיוס בין כל מיני פלגים, בעיקר בראשם פתח וחמאס. למה דווקא למצרים? זאת השאלה שאנחנו נשאל היום.
למה דווקא למצרים באמת?
כן, הם יכלו הרי להתפייס בקטר או בטורקיה, או כן, אז...
או להרים טלפון.
מצרים, נכון? מצרים תופסת בשנים האחרונות תפקיד בתחום הזה, היא שינתה כיוון. בהתחלה, בוא נחזור כמה שנים אחורה, מה קרה במצרים, אנחנו זוכרים שהיה את מובארק, הרבה שנים, אחר כך היה את האביב הערבי ב-2011, את המאומות, ואנחנו יודעים שהמובארק פרש, ואז היו בחירות, ובבחירות ב-2012 ניצחו דווקא המפלגה של האחים מוסלמים, כן? מוחמד מורסי, והוא שלט בערך שנה. בתקופה הזאת בעצם האחים מוסלמים האלה הם את ההשפעה במצרים, וזה היה סוג של חגיגה בעזה, כן? כי בעזה שולט חמאס, אנחנו תכף נסביר למה שולט שם חמאס.
הבחירות האלה שבהם האחים המוסלמים עלו, הם היו בחירות יחסית דמוקרטיות, זאת אומרת זה באמת היה רצון העם אז, נכון?
נכון. נכון, נכון.
זה לא היה ברוב של 99% כמו שהיה נהוג במדינות ערב עד אז.
לא, זה היה ברוב זעום, אבל אין ספק שהיא הייתה אהדה גדולה מאוד לאחים המוסלמים, והאחים המוסלמים עשו הרבה בשביל המצרים, בעיקר העניים, נתנו להם חינוך, נתנו להם כסף, הרבה שנים, זו תנועה של, שקיימת כבר, כן, עוד מעט 100 שנה, אז מאוד מושרשת בחברה המצרית, ולכן הסיכוי שלה היה די טוב, כן? היא בעצם רחבה על המהפכה וניצחה, אבל כעבור שנה, בלי להיכנס לפרטים כרגע, כי אנחנו רוצים להתמקד בעזה, הייתה הפיכה צבאית, ומפקד הצבא, מוחמד, עבד אל פתח סיסי, השתלט על השלטון, והדיח את מורסי ואת האחים מוסלמים, מאז הוא רודף את האחים מוסלמים, וגם הכריז עליהם כארגון טרור. אז כן, ברגע שהכריזו על האחים מוסלמים ארגון טרור, חמאס הוא בעצם פלג של האחים מוסלמים, ולכן הם בבעיה.
הם פלג באופן ארגוני, או שזה פשוט אותה אידיאולוגיה, ויש להם איזה זהות אינטרסים?
אידיאולוגיה דומה, זאת אומרת, בעצם האחים מוסלמים הקימו תאים בשנות ה-50 וה-60 ברוב מדינות ערב, הפלג הסורי הוא החזק ביותר מחוץ למצרים, אבל היה גם פלג בעזה, שאחר כך הניג אותו אחמד יאסין, וב-87, בזמן האינטיפאדה, הפלג הזה החליט שעוברים משלב הדעווה, התעמולה הדתית, אל שלב הג'יהאד, כלומר המאבק, שבדרך כלל זה שלב שדוחים אותו באחים מוסלמים, רק למלחמות, למצבי חירום, אבל האינטיפאדה הראשונה הייתה נחשבת למצב חירום. אז החמאס בעצם ממשיך את האידיאולוגיה של האחים מוסלמים, שזה אידיאולוגיית התעמולה האסלאמית, אבל גם עבר לשלב, איך אומרים, האבולוציה לרבולוציה, לשלב המהפכני של המאבק, כן? עכשיו לחזור למצרים, יש שם את עבד אל פתח סיסי, שהוא מייצג את הצד שמתנגד לאיסלאמיסטים, מנהיג את הצבא המצרי, יש שם כל הזמן מאבק היסטורי בין הצבא, בין הגנרלים לאחים המוסלמים, והוא מחליט לשנות כיוון ב-2017, הוא מבין שכדאי לשנות כיוון. עכשיו, מה גרם למצרים לשנות כיוון? אז בעצם קרו כל מיני דברים, פגעו בחיילים מצרים, פגעו בהם והתחילו פיגועים יותר ויותר בסיני, כן? היה שם התגברות של הטרור, טרור כנראה ג'יהאד עולמי, אבל בהתחלה האשימו את החמאס שהם בעצם נותנים חסות לארגוני הטרור האלה, אלה שפוגעים במצרים, האשימו גם את האחים מוסלמים בתוך מצרים, כן? אבל עם הזמן הבינו שהדרך להתמודד עם הארגונים האלה זה בעצם לשתף פעולה עם חמאס, לסגור את המעברים ואת המנהרות מעזה לסיני, ולאחד כוחות נגד אויבים משותפים, כי בעצם גם חמאס לא מעוניין שארגוני ג'יהאד עולמי ישתלטו על רצועת עזה. כן? הם מעוניינים לשמור על השלטון שלהם שם. ושינוי הכיוון הזה הפך את סיסי בעצם מאויב של האחים מוסלמים, הוא פתח דף חדש של שיתוף פעולה, והוא כרגע רוצה למלא את התפקיד שמוברק בזמנו מילה, שזה תפקיד המתווך והמפייס, לא רק בין פתח וחמאס, אלא גם בין הארגונים האלה לישראל, כן? כלומר, רוצה להופיע כגורם ממתן, גם בפני העולם, בפני האמריקאים, כגורם אזורי ממתן.
אוקיי, אז יש לנו זהות אינטרסים בין המצרים לחמאס, יש לנו זהות באינטרסים אחרים בין המצרים לישראל, ויש לנו פילוג ארוך שנים בין הפלסטינים לבין עצמם, בין הגדה לרצה.
כן, אולי כדאי להסביר למאזינים איך נוצר הפילוג הזה, כן?
בוא נזכר.
המצב הקשה הזה, כן? אתה יודע, אפשר להציג את זה כאיזושהי תחבולה של המודיעין הישראלי, שזה יהיה מעניין להציג את זה, יש בזה גם מן האמת אפילו. בשנות ה-60, אתה יודע, בעצם בוא נעשה סדר. בעזה הייתה שייכת למצרים, אתה יודע, עד 67, עד 1967, עד מלחמת ששת הימים, למעשה מ-48 עד 67, רצועת עזה תחת שלטון מצרי.
שלטון צבאי או, okay. או סיפוח?
כן, אזרחית. שלטון צבאי. המצרים, היה איזו תקופה קצרה שהם הקימו איזו ממשלה מקומית שנקראת ממשלת כל פלסטין, בעצם לא היה לה שום השפעה, כן, זה היה, השליטה נשארה בידי מצרים, אחרי הפרשה הזאת הם הקימו ייצוג חדש לפלסטינים, שזה אשף, כן, בראשותו של, בהתחלה היה איזו ממשלת בובות, ואחר כך זה, מ-67 זה היה ערפאת, שהשתלט על אשף, אבל עבדל נאסר הקים את אשף, כבר ב-64, בגדה עד 67 שלטה ירדן, ממלכת ירדן, ששם בכלל הפלסטינים בכלל לא קיבלו ייצוג, כן, המלך היה שליט ממש יחיד, שם כן, לא היה שום נציגות פלסטינית, והוא גם חילק תעודות זהות, כלומר היה חשד שהוא הולך לספח ממש את השטחים האלה, להפוך אותם לחלק מהממלכה האשמית לחלוטין, כן? וב-67 למעשה מי שמאחד את שני האזורים האלה זה ישראל, כן? כי היא כובשת את שני האזורים האלה, ופתאום יש עם פלסטיני אחד שזה הגדה והרצועה, כן? אז עכשיו הם פתאום צריכים להכיר שהם בעצם חלק מאותו עם ולהסתדר, כן? יש הבדלי מנטליות וגדולים מאוד בין הגדה לרצועה.
גם הבדלי שפה.
כן, עלה קצת שונה, נכון, ישר העזתים, וישר שהעזתים מתחיל לדבר, אז שומעים שזה מבטא קצת אחר, אבל בישראל בעצם תרמה להתקרבות של הגדה והרצועה, כן, אלא שבשנות ה-60, האחים המוסלמים, הייתה בעיה, הרי הם מטיפים נגד ישראל כל הזמן, אז מה אתה חושב שישראל עשתה לאחים מוסלמים? מה היית מנחש שהם עושים אם הם מטיפים להשמדת מדינת ישראל, לג'יהאד, כל מה שהאחים מוסלמים מטיפים? אפילו אלמנטים אנטישמיים? לסגור את המשרדים שלהם, נכון? להפוך אותם לארגון טרור, בלתי חוקי וכו'. מה אתה חושב שישראל עשתה?
מה?
את ההפך. נתנו להם אישור לעבוד, אישור חוקי, לפעול בשטחים. מה עומד מאחורי זה?
הניחוש שלי זה שאשף היו מקורבים לסובייטים, ואז אמרו, טוב, במקום שהתעסקו ברעיונות קומוניסטיים, שהתעסקו בדת וישבו במסגדים והתפללו. לא?
לא, הכוונה הייתה הפרד ומשול. הפרד ומשול. היה ונשאר, כן, המטרה מאחורי זה, לפתח ארגון אסלאמי שיעשה צרות לאשף, ובמקום להיות עסוקים באויב הציוני, הם יהיו עסוקים באויב האסלאמי, כן, האסלאמיסטי יותר נכון, שזה האחים המוסלמים, והמפלצת הקטנה הזאת, כן, האחים המוסלמים, הלכה וגדלה להיות מפלצת גדולה, היום אולי אפילו יותר גדולה מאשף, כן? זאת אומרת, היום חמאס זה כבר לא ארגון קטן, אסלאמי קטן, שעושה צרות לאשף היום, זה ארגון שמאיים להשתלט גם על הגדה, כן? אז איך זה קרה? קודם כל נעבור, נתקדם לאינטיפאדה, באינטיפאדה קם חמאס, שהופך כבר לכוח לאט לאט חמוש, צבאי, כן? במהלך אוסלו כמובן חמאס מתנגד לתהליך של הפיוס עם ישראל, ולכל הפשרה, הרי לפי אמנת החמאס, אין מקום בכלל למדינה ישראלית, מדינת ישראל, ומתחיל להיאבק ברשות הפלסטין בערפאת, ובאינטיפאדה השנייה למעשה משתחררים כל אסירי החמאס מהכלא של ערפאת ומנהלים מאבק משותף. אז יש מין איחוד זמני בין הפלגים, פתח וחמאס, בזמן האינטיפאדה, כי למעשה אין תהליך שלום. אבל ב-2006, שנתיים אחרי סוף האינטיפאדה השנייה, עושים בחירות בשטחים, כן, זה, אני מזכיר שזה אחרי הנסיגה הישראלית מרצועת עזה, ובבחירות האלה, תנחש מי מנצח.
החמאס.
החמאס. למה שאנשים יבחרו חמאס? הרי חמאס, אתה יודע, זה ארגון טרור, אז למה שיבחרו בו? הרי יש רשות פלסטינית מסודרת, מקבלת תקציבים, בדרך לשלום, למדינה פלסטינית, למה לבחור בדבר כזה, כן? אני יכול לספר לך שהייתי בשטחים כמתורגמן, אז פגשנו אנשים דווקא בגדה. בגדה היית מצפה שהם יתמכו בערפאת, זה היה בשנות ה-90, אז היו אומרים לי כל מיני כללות שאני לא אחזור עליהם פה, על מה שהם חושבים על ערפאת. אם ערפאת וכל הג'מעה שלו, כן, זה מושחתים שגונבים לנו את הכסף, והם בעצם משטפים, הם בדיוק כמו צבא דרום לבנון, הם משתפים פעולה עם האויב הציוני, כן, הם גונבים את הכסף, שמים את זה בחשבונות בשוויץ, ואז היינו שואלים על חמאס, לא היינו אומרים חמאס, היינו אומרים נגיד אסמאעיל הנייה, ואנשים כאלה אמרו, אלה אנשים נפלאים, כן, הם מוסריים, חיים פשוטים, שומרים על כבוד לשריעה, לאסלאם, לא מוכנים לוותר על פלסטין, זה הדעה שהייתה רווחת, ולדעתי עדיין רווחת בשטחים.
גם בגדה וגם ברצועה?
כן, אני מתאר לעצמי, לכן אני לא כל כך מבין את הצעדים האחרונים של אבו מאזן, שהוא, בוא נסביר מה קרה אחרי הבחירות, לפני שאני אגיד כן. למה אני לא מבין, ולמה אני חושב שזאת התאבדות פוליטית. ב-2006 היו בחירות בשטחים, וחמאס כאמור ניצח, ואבו מאזן לא יכול להכיר בזה, כן? הוא לא יכול פשוט להניח את המפתחות, ולתת לחמאס לנהל את הכל, כן? חוץ מזה שתפיסת העולם שלהם שונה לחלוטין, כן? אז לכן אבו מאזן ניסה לרקוד על שתי החלונות, הוא מינה את הנייה לראש ממשלה, אבל לקח ממנו את כל הסמכויות, השאיר אותם בידי האנשים שלו, זה לא הלך, לאט לאט אנשי חמאס התחילו ממש להתקיף את אנשי הרשות הפלסטינית, לאט לאט לגרש אותם מעזה, זה הפך בתוך שנה להפיכה ממש, כן? כן. הוצאות להורג, כל מה ששמענו, הדברים הקשים שעשו אנשי חמאס לאנשי פתח, כן? ושוב, מצרים לא הצליחה בזמנו לתווך ולמנוע את העלייה של החמאס בהפיכה. כמובן שהמצב מבחינת ישראל החמיר, השפיע בעיקר על ישראל, ירי הקטיושות, הטילים, כן, הרקטות, הטווח רק עולה, אבל מצרים נכנסת לתמונה יותר מ-2011-12, כשבעצם מתחילים לעשות פיגועים בסיני, כמו שאמרנו בהתחלה. כן, הפיגועים האלה בסיני הטרידו את המצרים, מכיוון שזה פגע ביוקרה, קודם כל, של המשטר, וגם העיתונות המצרית התחילה להגיד שבעצם נכנסים טרוריסטים לא רק ממערב דרך לוב, אלא גם דרך סיני, דרך עזה, דרך המנהרות, כן? וחייבים לטפל טיפול יסודי בכל האזור הזה של גבול עזה-סיני.
ובאותה תקופה אנחנו כבר מדברים על עזה כישות שהיא נפרדת לגמרי מהרשות. זה כבר פיצול,
כן,
כמו שאנחנו
מכירים אותו היום. הפיצול, הפרד ומשול, שדיברתי עליו קודם, הקונספירציה הישראלית להפריד את האיסלאמיסטים והלאומנים, כלומר את ארגון פתח מהחמאס הדתי, כן? זה בעצם, אפשר להגיד שהדבר הזה הגיע לסי בהפרדה הטוטלית של חמאס עזה ופתח שלטון הרשות הפלסטינית, שזה בעצם אנשי פתח, כן, בגדה המערבית. וזה כמובן בעיה. כשיש אחים מוסלמים במצרים שולטים, זה כמובן, אפילו חגגו את זה בעזה, כן, הרימו שלטים של הנשיא מורסי, וחגגו את זה, וראו שהפטרון שלהם, כן, שולט עכשיו במצרים הגדולה, יש מאחוריהם גב, אבל אחרי המהפכה של עבד אל-פתאח סיסי, זו צרה עצומה, כן, וזה באמת היה מצב קשה מאוד, חסמו עבד אל-פתאח סיסי, בהתחלה היה אפילו מציף את המעברים במים, ודברים שאפילו ישראל לא עשתה, כן, זאת אומרת, החנק של הרצועה, היה משני הצדדים, ישראל הטילה מצור מהצד שלה, כי יש ירי של כן, רקטות, מצרים חסמה בגלל שיש דליפה של טרור, כן, וב-2017, כמו שאמרתי, התחיל השינוי, וחמאס התחיל להידבר עם, עם המצרים.
לפני השינוי. למה ישראל חוסמת את רצועת עזה, כולם מבינים? מכל הכיוונים, גם מהצד הערבי, אנחנו חוסמים בגלל שאנחנו ציונים צמאי דם, וזה. לא צריך להסביר לאף אחד. אבל מצרים, שהיא אמורה להיות לדאוג לאינטרס הפלסטיני, והיא מצהירה שהיא הנושא הפלסטיני קרוב ללבה, מצרים שחסמה את המעברים ובעצם השלימה את המצור, איך היא הסבירה את זה לעולם הערבי?
טוב, אז עבד אל-פתאח סיסי, אתה יודע, הוא לא היה בדיוק כוכב בעולם הערבי, הוא עדיין לא ממש כוכב. מגנים אותו באזורים שתומכים באחים מוסלמים או בפלסטינים, לא אוהבים את עבד אל-פתאח סיסי, הוא דרך אגב אחד הדמויות השנואות ביותר ברחוב הפלסטיני, נחשב למשטאפ של ארצות הברית, חבר טוב של ישראל, כך שהדימוי שלו ברצפה בכל מקרה, כן? זה לא שהפלסטינים פתאום הפסיקו לאהוב אותו, תמיד הם שנאו אותו.
אבל עדיין צריך איזושהי חזות.
הוא לא הרגיש צורך, זאת אומרת, הוא חיבר את, את הרצועת עזה ביחד עם האחים מוסלמים, זאת אומרת, אם מותר לשים אחים מוסלמים בבית סוהר, בהמונים, ולראות בהם ברחובות, זה מה שקרה, הרי ב-2013 היה ממש טבח, כן? של האחים מוסלמים, בכיכר ברבי אל-עדוויה בקהיר, אז איזה חוב יש למצרים לחמאס, שנותן חסות לטרוריסטים, שהורגים, היה בפיגוע, כן, רצחו מלא חיילים מצרים, פגעו בכבוד של הצבא המצרי, ואיזה מין מחויבות, אבל בסופו של דבר, אתה צודק שעבד אל-פתאח סיסי רוצה לקדם את הפלסטין, לראות שהוא מקדם, ושהוא חושב על העם הפלסטיני, ולא על ההנהגה הפלסטינית, ולכן הוא באמת אפשר יותר ויותר פתח את, את עורק החיים של רפיח למעבר של עובדים שהתחילו לעבור במקומות עבודה מצריים בסיני, בצפון סיני. אם אתה משווה את זה לישראל, שסגרה את אזור תעשייה ארז, כן? ונתנה רק לאלפים בודדים של פלסטינים לעבור במעברים הצפוניים, כן? במעבר ארז, כן, אז תשווה את זה עם מצרים שפותח וסוגר את מין אקורדיון כזה שנותן להם מדי פעם להיכנס ולצאת, ועכשיו כדי להפגין אווירה טובה ומעשה של כוונה טובה לקראת הפיוס הפלסטיני, אז הם גם פתחו לחלוטין עד הודעה חדשה את, את המעבר.
כשאתה אומר עכשיו, אתה מתכוון להשבוע.
ממש, כן, ממש השבוע. וזה הלחץ של מצרים עם הנוף לחץ חשוב מאוד, על החמאס להתמתן, כן? הוא לא מתמתן אידיאולוגית, לא לטעות, כן? הארגון הזה, האידיאולוגיה שלו לא זזה מילימטר מהייסוד, הארגון ב-1987, השמדת ישראל, ג'יהאד, בלתי פוסק נגד ישראל, במה להתמתן? להתמתן זה אומר לא לראות כל הזמן טילים, לא לחטוף חיילים ברגע זה, כן? אבל חשוב להגיד, ושהמאזינים יבינו שיש הבדל תאומי, בשתי תפיסות העולם, זאת של חמאס עזה, וזה של, של אבו מאזן בשטחים. תפיסה כלפי חוץ וכלפי פנים. מה זה אומר? זה אומר, מה, כלפי פנים, איזה מין פלסטין הם רוצים להקים? הרי שניהם רוצים באמת להקים מדינה עצמאית פלסטינית. איפה? כן? אז החמאס אומר על הכל, כל פלסטין. אבו מאזן ברמה הצהרתית, למי שמאמין, אומר שטחי 67, ומזרח ירושלים בירת פלסטין. אוקיי? זה א', ב', איזה מין פלסטין זאת תהיה? החמאס אומר, אנחנו רוצים פלסטין דתית, איסלאמית, כן? עם חוק השריעה והקוראן, כן? ואבו מאזן אומר, מה פתאום, אנחנו רוצים חוקה אזרחית, כן, רגילה, חילונית, אנחנו בעצם סוציאליסטים, כן, אנחנו לא דתיים, אנחנו מכבדים את האסלאם, אבל לא להגזים, כן, וכלפי חוץ כמובן יש ויכוח, חמאס, היחסים בעיקר עם ישראל, חמאס אומר ג'יהאד, זה המסע המתנו שלנו עם ישראל לא קיים, כן, זה רק מלחמת קודש, ואבו מאזן בעד מסע ומתן מדיני, ולמעשה אני חייב להגיד לזכותו שהוא נגד כל שימוש באלימות של טרור, פיגועים, כל הדברים האלה, באמת מאז שהוא נכנס לתפקיד, המנגנון המסכל הפלסטיני מונע הרבה מאוד פיגועים.
עכשיו, התחלת לדבר על, על מיתון מבחינת להתמתן, אני וכולנו שמנו לב שבשנה, שנה וקצת האחרונים כמעט ולא ראינו טילים ומרגימות מרצועת עזה, הרבה פחות ממה שהיה קודם. מי אחראי לזה? מצרים, קטר, קורונה, אבו מאזן?
נדמה לי שאמרת את כל התשובות, כן? קודם כל, עזה ברצועת עזה במצוקה גדולה מאוד, כן? יש כל הזמן לחץ של איראן, ומצד שני לחץ של קטר, כן? אז הכי קל להגיד, אתה יודע, זו נבלה וזו טרפה, כן? שניהם נותנים כסף לטרוריסטים, כן? אבל זה לא מדויק. אנחנו מעדיפים, אנחנו, אני מדבר עם ישראל, ממשלת ישראל, מעדיפה שקטר תהיה הספונסור של החמאס. למה? כי איראן אומרת, אנחנו ניתן לכם כסף בתנאי שאתם יורים על ישראל. תקבלו הרבה יותר ממה שאתם מקבלים מקטר, אבל בתנאי שאתם אקטיביים, כארגון טרור. קטר לא. קטר אומרת, אנחנו רוצים לשקם. לפחות זה מה שהם אומרים, אם אנחנו מאמינים להם, אנחנו רוצים לשקם. זה גישה חיובית מבחינתה של ישראל, כן? אם להשוות את זה, אני יודע, זה כמו שהם בנו את אצטדיון סכנין, כן? אצטדיון דוחה, זה, אי אפשר להגיד שזה משהו שלילי, כן? יכול להיות שאנשים שם לא ממש אוהבים את ישראל, כן? אחרי בקטר. זה ברור שהם אנטי-ישראלים. אבל מצד שני, הכוונה שלהם בעזה היא כוונה חיובית מבחינתה של ישראל, הכסף שהם מזרימים, אנחנו מעדיפים, איך אומרים, עזה קטרית מעזה איראנית.
כמו שאנחנו מעדיפים סוריה רוסית מסוריה איראנית.
עכשיו, השיתוף פעולה, נכון, נכון. השיתוף פעולה הקטרי-מצרי להרגיע את הרצועה, יתאפשר עכשיו יותר, כי קטר התפייסה עם חברה הטובה של מצרים, עם סעודיה. כך שהעוינות יותר קטנה, ואני מאמין שכבר בקרוב אפילו תיפתח שגרירות, שתי השגרירויות, גם של קטר וגם של מצרים, של סליחה, של טורקיה, ייפתחו בסופו של דבר בקהיר, ויהיה פיוס גם בין מצרים לקטר.
יפה.
זה כמובן משפיע על חמאס.
יפה, פיוס זה דבר טוב.
אולי צריך להגיד לסיום אבל, שאני חושב שאבו מאזן כאן לוקח סיכון גדול מאוד, כי מה שיקרה עכשיו יכול להיות מה שקרה ב-2006-2007. זאת אומרת, הוא יכול ללכת לבחירות כדי למצוא חן בעיני הממשל האמריקאי החדש, הרי זה מה שעומד מאחורי זה, כדי שהאמריקאים ילחצו על ישראל להיכנס בחזרה למסע ומתן, אבל התוצאה יכולה להיות קטסטרופה כמו שהייתה ב-2006-2007, זאת אומרת שהחמאס ינצח בכל הבחירות, גם הנשיאותי, גם הפרלמנטרי, וגם למועצה הלאומית הפלסטינית, תאר לעצמך, אפילו לאחד מהם אם הוא ינצח, זה יהיה צרה צרורה לפתח, והסיכויים טובים שזה יקרה. ואז עוד פעם אנחנו נגיע לסבב של מלחמת אחים, כן? כי הרי אבו מאזן לא יוכל להשלים עם תוצאות כאלה. דרך אגב, אני חושב שגם חמאס לא ישלים עם ניצחון של פתח, אבל זה כבר...
אז מה בעצם מניע את אבו מאזן? הרי אנחנו מניחים שהוא לא מטומטם, הוא מבין את זה גם. מה מניע אותו? מה הוא יכול להרוויח מזה?
אני חושב שהוא עייף, הוא מבוגר, יש כבר מלחמה על הירושה, ואני חושב שהוא רוצה להתקדם והוא רוצה, לפני שהוא פורש מאוד חשוב לו להתקדם ולכן הוא לוקח את הסיכון הזה, כן? ויכול להיות שאנחנו נשמע עוד חודש שהוא ביטל את הכל, כן? זה כבר קרה לפני כמה שנים, נדמה לי 2018, הוא הכריז על בחירות וביטל אותם תוך כמה שבועות.
הפה שמתיר או הפה שאוסר?
כן, אני לא רואה את חמאס נכנס למסע ומתן עם ישראל או משותף פעולה עם או שאזנדיל אל-קסאם פתאום יניחו את נשקם ויתנו לאנשים של אבו מאזן להשתלט על עזה, אתה חושב שזה הגיוני?
טוב, יכול להיות שהוא, כמו שאמרת, הוא מבוגר, עייף, יכול להיות שהוא כועס, והוא אומר, יאללה, אחרי המבול, אני עכשיו עושה בחירות, גם ככה מה נשאר לי, ואז לא רצו לשתף טיפולה, שיהיה להם עכשיו בלגן.
אני חושב שהפחד הכי גדול של אבו מאזן, זה שהחמאס ישתלט על הגדה, כן? וזה החלום של החמאס. וזה יכול לקרות אפילו בדרך דמוקרטית. תראה מה קרה בדרך דמוקרטית. בכל מקום שהיה דמוקרטיה, אלג'יריה ניצחו האסלאמיסטים ב-91, במצרים ניצחו ב-2012, בתוניסיה שנה קודם, בטורקיה בתחילת שנות ה-2000 עלה ארדואן. כל פעם שיש דמוקרטיה עולים האסלאמיסטים לשלטון, ולכן אני לא חושב שבשטחים זה יהיה שונה. אבל נראה, אני לא נביא. זה רק הערכה כמובן.
טוב, אני כבר הייתי מעודד מכל סיפורי פיוס, ואתה עכשיו באסת אותי, אבל זה מה יש.
כן, טוב. הרסתי, מצטער שהרסתי. כן. נגיע לאוצר מילים?
יאללה, פינת הערבית.
פינת הערבית.
אוקיי, אז ככה יש לנו קודם כל בחירות, אם יהיו, בוא נראה אם באמת יהיו, זה אינתיחבת. אינתיחב, בחירה, אינתיחבת. כן? יש לפני האינתיחבת יש חיוואר, חיוואר, כן, זה מסע ומתן, מסע ומתן, כן, שהמטרה שלו זה להגיע למוסלחה, כן, זה, אתה בטח שומע את השורש מוסלחה, כמו סולחה, סולח, זה שלום, פיוס, כן, משהו שמצליח, זה כמו השורש העברי, צדיק למד חט, אז זה המוסלחה, הפלסטיניה, כן, כדי לסיים את המצב החולני, הכרוני, של אינקיסם. אינקיסם זה פילוג, כן? הפילוג הפלסטיני שהתחיל בקטן עם הקמת ארגונים הפלג של האחים מוסלמים, ואחרי זה חמאס, והגיע למצב של נתק מוחלט, כמעט שני עמים, עם עזה ועם הגדה, כן? שני עמים פלסטינים כמעט, כן? מצב מאוד לא רצוי אצל הפלסטינים שמביא לחולשה, גם בפני העולם, גם פנימית, כן, ומונע התקדמות במסע ומתן. אז זהו, אלה המילים בהקשר הפלסטיני. אפשר גם לדבר על, יש לי זמן עוד?
יש, בטח.
לדבר על קיצורים, כן? אז בוא נגיד, מה זה חמאס? חמאס זה התלהבות, כן, וגם התלהבות לחימה, וזה קיצור של האותיות של חרקת אל מוקאומה אל אסלאמיה, חרקה תנועת, אל מוקאומה ההתנגדות, אל אסלאמיה, האסלאמית, כן? פתח, זה גם, זה ניצחון, פתיחה וניצחון, כן? אבל פתח זה בעצם ההפך של הקיצור של, כן? חרקת תחריר פלסטין, תנועת שחרור פלסטין, כן? הם הפכו את האותיות כי יצא להם חטף, במקום פתח, כן? זה יוצא מוות, חטף, כן? מוות, במקום זה הם הפכו את זה לפתח, שזה ניצחון. אז ככה אנחנו מכירים גם את הקיצורים של פתח, כן, חרקת אל תחריר אל-פלסטיניה, וחמאס, ההתלהבות, שזה חרקת אל מוקאומה אל-אסלאמיה.
יפה מאוד. טוב, ירון, תודה רבה לך. אני מזכיר לכל המאזינים שבנוסף להסקט יש לך גם ניוזלטר שבועי, כל מי שנרשם זה חינם, מגיע כל שבוע, בסוף שבוע לאימייל, עם סקירות ספרות, עם לינקים לכתבות מקור ופרשנויות, כדאי מאוד להירשם גם לעסקת וגם לניוזלטר, ואני מאחל לכולנו סוף שבוע נעים, להתראות ירון.
ביי ביי.
הירשמו לעסקת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.
היי, זה שוב בוריס. אני מזכיר לכם שיש לי עוד פודקאסט, רעיון עבודה שמו, זה רעיון עם עין. הפרק האחרון שפורסם דיבר על HR, מה זה HR, למה הארגון צריך HR, איך אנחנו יכולים להפיק תועלת מ-HR. הפרק הבא ידבר על הכושר הגופני ואיך זה יכול לעזור לנו, לא רק בחיים האישיים ולבריאות, אלא גם בקריירה. אז ירשמו לרעיון עבודה. ביי ביי.